כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק במשנה בפרקי אבות. שבעה דברים בחכם, ושבעה דברים בגולם. אומרת המשנה, שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין, אינו נכנס לתוך דברי חברו, אינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. וחילופיהם בגולם. אומרת המשנה, שבעה דברים בחכם ושבעה דברים בגולם. הגולם הוא קרוי גולם מכיוון שהוא מלמד על כך שהוא חומר גולמי. הוא עדיין לא התלטש, הוא עדיין לא עבר תהליך של שלימות. רבינו שמחה מויטרי אמר, המלבוש העליון נקרא גלימה. למה? כי ככה האדם נראה כגולם, כי הגלימה שהוא מתעטף בה היא מכסה את צורת הגוף, את חיתוך האיברים, את הרגליים, את הידיים. זוהי גלימה, זה מכסה את הכל, מסתיר את צורת האדם, כדבר שאינו שלם, שעדיין לא קיבל את חיתוך הצורה שלו. כך הוא הגולם, לבוש אחד ארוך שהצורה שלו לא מאפשרת לראות את הגוף שלו, את הרגליים ואת הידיים בצורה ברורה, וכך הביא גם האברבנל. הרמב״ם אומר, הגולם הוא מי שיש לו מעלות שכליות, מעלות רגשיות, מעלות המידות, רק שזה לא מושלם, הכל מעורבב. לפעמים האדם צריך להיות אדיש, לפעמים צריך להיות זריז. אצלו זה מעורבב, הוא אדיש כשצריך להיות זריז, הוא זריז כשצריך להיות אדיש. וזה בשונה מהחכם. כך כתב ב... הדרך החיים. כתוב על החכם שהוא לא מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. זה מתחב מהשכל לייצר מערכת של היררכיה, מי חכם יותר, מי חכם פחות, ולכן גם הוא לא נכנס אל תוך דברי חברו ומאפשר לאחר לסיים, רק לאחר מכן הוא מביע את עצמו. הוא גם לא נבהל להשיב. אם היה נבהל להשיב, היה משיב במהירות והיה פזיז, ולא היה נותן מענה אמיתי לבעיה. ולכן הוא שואל כעניין, משיב כהלכה, הכל לפי הסדר, הכל בצורה ברורה. הוא מודע על האמת, יודע לומר על מה ששמעתי, שמעתי, ומה שלא שמעתי, אומר לא שמעתי, ובכך הוא נותן את המקום הנכון והראוי לכל המידות שלו. החכם, הוא לא מדבר בפני מישהו גדול ממנו. שואל האברבנל, אז אם כך הוא עומד בפני אדם חכם והוא לא מדבר בכלל? הוא לא מגיב בכלל? אלא, כוונת התנה היא לומר שהוא לא אומר למישהו גדול ממנו בדרך של הוראה, כך לעשות, כך לא לעשות. הוא לא מדבר בצורה של פקודה והוראה בפני מישהו גדול ממנו. הוא גם לא מדבר אליו כאל חבר שלו, אלא כמי שרוצה ללמוד ממנו. כי זוהי מעלת החכם, איזו חכם? הלומד מכל אדם. אבל על מנת שתהיה חכם שלומד מכל אדם, צריך שהאדם שהוא לידך, שהוא גדול ממך בחוכמה ובשנים, תפנה אליו בצורה כזו שאכן ירצה להשפיע עליך חוכמה, שירצה לתת לך מדרכי ההבנה שלו בתורה, במצוות, בענייני עולם הזה. ולכן אומר האברבנאל, כשתשא לפני חכמים, יהיה רצונך לשמוע יותר מלדבר. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר, התפקיד שלך הוא להיות כיושב לפני רבך. כי רק אם תהיה יושב לפני רבך, אז אתה תעניק לו את האמון שהוא ראוי לקבל ממך. ואז הוא יוכל לתת לך יותר ממה שחשבת שהוא יכול לתת לך, מכיוון שהאמון שלך ברבך, הכבוד שאתה מעניק לו, הערכה שאתה מעניק לו, האמון שאתה מעניק לו, כמו היינו אומרים, מייצר מנוע אצלו לתת לך יותר. ואיך החכם יושב לפני רבו בשביל לקבל חוכמה? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, תכוונה, כמו שכתוב בשיר השירים, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרי מור עובר אלא מר, אל תקרי שושנים אלא ששונים. ומה הכוונה? כל תלמיד שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, הכוונה היא מרירות, מרוב אימה, תכוונה מלשון קביעה. למה קביעה? היות שמדובר על תלמיד שיושב לפני רבו, הוא בא לקבל ממנו את התורה. התורה נמשלה לאש. ולמה לאש? התשובה מכיוון שהאש היא מצד אחד יכולה לחבר בין דברים, אש היא כוח מאחה, אש היא כוח אדיר, אבל אש זה גם כוח שורף, ויש אנשים שהם ניגשים אל התורה, וישרים דרכי השם, זוהי התורה. צדיקים ייקחו את התורה, ילכו בם. רשעים, פושעים, ייקשלו בם בדברי תורה, כי כל אחד ייקח את התורה בצורה שונה. אחד יאמר, התורה היא אמת, ואני צריך ליישר את עצמי לפי התורה. ואחד יאמר, הלב שלי אמת, היצרים שלי אמת, ולכן אני צריך ליישר את התורה ללב שלי. האש, זוהי התורה, זה כוח אדיר. מי שמבטל את עצמו לאש, האש זוהי האמת, ואדם לעמל יולד מחפש לראות איך הוא יכול לעשות את רצונו כרצון הקדוש ברוך הוא. לכן כשהוא יושב לפני רבו, שפתותיו נוטפות מר, מרירות. למה? הוא לא במקום של התנסות, הוא לא במקום שהוא רוצה להשפיע, ללמד, להשמיע, אלא לשמוע. הוא מצטמצם, כי האדם הירא, הוא מצטמצם, אפילו בצורה פיזית, השרירים שלו מתכווצים, כך גם כן נפשית, הוא לא מחפש להשמיע, אלא לשמוע, הוא מתכנס אל תוך עצמו, וכך הוא מקבל, והוא לא מתכוון להשפיע, להעניק ולהראות את חוכמתו. לכן אמר רב, כל תלמיד שיושב לפני רבו, הוא צריך להיות ששפתותיו נוטפות מר, ואם לא, תכוונה. למה תכוונה? מכיוון שהתורה נמשלה לאש, ומה הכוונה אש? הכוונה היא שאש זה כוח אדיר, וראוי לנהוג פחד כאשר ניגשים אל התורה, כמו שאדם ירא מהאש, כי מצד אחד הוא יודע שעל ידי האש הוא יכול להפעיל כל כך הרבה דברים בעולם, אבל מצד שני האש מסוכנת, הוא ניגש אל האש ממקום של פחד, מה שמאפשר לו להיזהר מהאש. אבל מי שלא נזהר מהאש יכול להיפגע מהאש. כך גם כן לגבי התורה, מי שלתורה רחמנה לצלן אין ערך בעיניו, הוא לא ניגש אליה בעיראה אלא מעוות אותה כפי רצונו. ולכן עונשו ששפתותיו תכוונה, מכיוון ששפתותיו כאשר הוא עומד מול רבו צריכות להיות נוטפות מר, מרירות. מי שעומד לפני רבו הוא בא לשמוע, הוא בא לשמוע מהחכם, לא ללמד את החכם. וזה מה שנאמר, שפתותיו נוטפות מר. כך כתוב בשיר השירים, שפתותינו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרא מור עובר אלא מר עובר, ואל תקרא שושנים אלא ששונים. הפירוש הפשוט של מה שמופיע בשיר השירים, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, הכוונה היא שזה משל. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו על ידי הדיבורים של הנביאים. הנביאים הם הניב שפתיים של ריבונו של עולם. הם נמשלו לשושנים, הריח הטוב שלהם נודף למרחוק. כך הנביאים מודיעים לעם למרחוק מה שעתיד להיות, ואם הם מודיעים נבואה, העם מיישר את עצמו לפי הנבואה. אם זו נבואה רעה, אז חוזרים בתשובה, ובכך זה מביא לידי שינוי באדם, במידות שלו, ולכן זה שושנים שיש להם ריח טוב. אז מצד אחד, שושנים, הריח הטוב נודף למרחוק, זה רמז לנביאים שמודעים למרחוק מה עתיד להיות, וגם השושנים, ריח טוב, מביאים את האדם לידי שינוי המידות שלו, שיהיו טובות יותר ויעילות יותר. ספתותינו, שושנים, נוטפות מור עובר. שושנים, לא מדובר רק על הנביאים, אלא גם אלה שהם שונים. לומדים עוד פעם ועוד פעם מלשון שינון. וכאשר ככה תלמיד לפני רבו, אז רבו ישפיע עליו, אז רבו ייתן לו, מכיוון שרבו ירגיש יותר מרץ, מוטיבציה ורצון להעניק לכזה תלמיד שהוא מקבל. התלמיד בא לקבל מרבו, לא לנסות לחנך, להשפיע ולשנות את רבו. איזו חכם הלומד מכל אדם, ובטח שכך צריך להיות מול החכמים. כך אומר רב אברבנאל, כשתשב לפני החכמים יהיה רצונך לשמוע יותר מלדבר. הרצון הזה, הגישה הזו, המראה הזה, ההתנהגות הזו, היא תגרום לרבך להשפיע לך יותר, מכיוון שהוא יראה שאתה כלי ראוי ואתה מאמין ברבך. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ. ועל בסיס זה אפשר להבין מה שלמדנו, לא הביישן למד. אז איך לדבר בפני החכם? התשובה היא, ודאי שלא הביישן למד. תשאל, אבל איך אתה שואל? תשאל ממקום של דרך ארץ, ממקום של כבוד, ממקום שבו אתה יוצא מתוך הנחת יסוד שרבך צודק ואתה טועה. גם כאשר אתה שואל שאלה, מותר לך לשאול, מותר לך להקשות, עד רבה אם לא תשאל, עד רבה אם לא תקשה, אז זה לא ראוי, כי לא הביישן למד. אבל איך תשאל? ממקום של כבוד. אחר כך, יכול להיות שרבך יסביר לך איכן מערכת החשיבה שלך לא עבדה כמו שצריך, וגם יכול להיות שרבך יחזור בו מדבריו בעקבות שאלתך. אבל אתה, מצד אחד, לא הביישן למד, ומצד שני, חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו, אומר אברבנאל, הוא לא מדבר בצורה של חוצפה, התנשאות, כמי שרוצה להראות אני יודע ואתה לא, או אני יודע כמוך, או גם אני יודע. שיהיו ספתותיך נוטפות מר, מרירות, תבוא לשמוע, לא ללמד, אבל לשאול ודאי שכן, כיוון שלא הביישן למד. והגולם הוא הפוך ממנו. הגולם הוא כמו חומר גולמי, לא נסתיימה צורתו, הוא עדיין לא שלם בחוכמתו, במידותיו. פתאום קופץ לו רעיון בראש, הדיוט קופץ בראש. הוא אומר את הרעיון שלו. הוא בטוח שהרעיון שהוא אומר, אף אחד לא חשב עליו. הוא מרגיש תחושה נהדרת עם הרעיון שלו. הוא חושב שהוא הראשון בעולם, מתוך כל כך הרבה בני אדם שיש בעולם שחושב על הרעיון הזה. הוא אומר את זה בכזו התלהבות, בכזה מרץ, שעד כאן זה בסדר. הבעיה היא שבעקבות המרץ וההתלהבות הזו, הוא גם מאמין שהחוכמה שלו היא רבה כל כך שהוא יכול להקשות על רבו, וכבר ליצור תזות, השקפות שונות, תפיסות שונות. לאט לאט, אתה רק גולם, עדיין לא נסתיימה צורתך, עדיין לא פגשת מספיק אנשים, עדיין לא מספיק למלא את התורה. לכן החוכמה, איך לשאול, חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו. הגולם הוא לא חפץ בתבונה, הוא חפץ להראות את ידיעותיו, וכך הוא מפסיד את החוכמה. כך אומר שלמה המלך בספר משלי, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, הכסיל לא חפץ ללמוד ולהתבונן ולהעמיק, אלא רק לתת ביטוי לדעות הקדומות שלו. הגולם מחפש להשמיע, ולכן כשהוא שומע דברי חוכמה מרבו, אז אם לדוגמה רבו אמר 10 דברים, הוא מתוכם מכיר 2. שואלים אותו אחרי ההרצאה, מה שמעת מרבך? הוא אומר, שמעתי דברים ידועים. למה? כי המוח שלו סינן את חוכמת רבו. שני דברים שהוא הכיר. הוא אמר, את זה אני מכיר, את זה אני מכיר. הוא מענן בראש כמי שמכיר, כמי שיודע. וכבר מסתכל על השעון מתי יסתיים השיעור. ישנם עוד 8 דברים שהוא לא הכיר. המוח שלו סינן, המוח שלו לא שם לב. המוח שלו חיפש חצאי משפטים מוכרים, כי הוא גולם. הוא לא מחפש להתלטש, הוא לא מחפש להשתפר, אלא להישאר גולם. הכסיל לא יחפוץ בתבונה, אלא בהתגלות ליבו. הוא רוצה להשמיע, לא לשמוע. לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. והחכם, איזה הוא חכם? המכיר את מקומו. כמו שלמדנו במשנה פרקי אבות, שמקנייני התורה זה המכיר את מקומו. הוא מכיר את ערכו, הוא מכיר את מקומו, הוא לא מתגאה יותר ממה שהוא באמת, זוהי הענווה. ובמקום של גדולים, הוא לא יעמוד, כך אומר שלמה המלך בספר משלי. ולכן גם אומרת המשנה פרקי אבות, שמקנייני התורה, אם האדם רוצה להשיג את החוכמה, הוא צריך להתרחק מן הכבוד. הוא לא רודף אחרי הכבוד, מכיוון שהכבוד כמו הקנאה והתאווה מוצאים את האדם מהעולם. ואם האדם רודף אחרי הכבוד שהבריות יכבדו אותו, יתרכז בזה ולא בחוכמה. ולכן למרות שהתלמידים צריכים לעמוד לפני רבם, כמו שלמדנו בגמרא קידושין בדף למד ג', העם חייבים לעמוד בפני החכם, ובכל זאת החכם לא יטריח עליהם, ואם יכל לעבור בדרך אחרת שלא יצטרכו לעמוד בפניו, יעשה כך, כמו שכתוב בספר ויקרא, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך, אני השם. העם צריכים לדעת שמפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, אבל הזקן ויראת מהשם אלוקיך, שגם הזקן צריך להתנהג בעירה, ולא להטריח את העם. והגמרא במסכת קידושין אומרת שבזכות זה מאריכים לו ימיו ושנותיו. וכל זה למה? כי העיקרון הוא שתמיד האדם צריך להיות בבחינת לומד. וכאשר האדם מחפש אחרי הכבוד, אז הוא לא מחפש ללמוד, אלא בבחינת הכסיל, שלא חפץ בתבונה, אלא בהתגלות ליבו. עוד למדנו על החכם, שהוא בשונה מהגולם לא נכנס אל תוך דברי חברו. וכך אומר שלמה המלך בספר משלי, משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. זוהי האיוולת שלו, זוהי הבושה שלו. רבנו בחיי אומר, לכאורה, אינו נכנס לתוך דברי חברו, זוהי חוכמה פשוטה מאוד. למה צריך את שלמה המלך שיאמר, משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה? או לומר, אינו נכנס לתוך דברי חברו? כל אחד מבין את האינטליגנציה המינימלית הזו לאפשר לאדם האחר לדבר. אלא רבנו בחיי אומר שהחכם הוא לא נכנס למקום שחברו כבר דיבר. דיברת, אמרת, אני לא אחפש לומר את אותם דברים, אלא אם כן דבריך החבר זקוקים לחיזוק, אבל אם לא, אני אחפש להוסיף, לשאול, להתעניין, אבל לחזור על אותם דברים. וננסה להעמיק בדברים בנושא נפש האדם. לא פעם בני אדם יכולים להבין את האדם האחר, אבל לא מספיק להזדהות. וזה דומה למכונית יפה מאוד, אבל בלי דלק. היא נראית יפה מאוד, אבל המכונית הזו, למרות הפוטנציאל הגדול שלה, היא לא תוכל לנסוע הרבה מכיוון שאין דלק. כך גם כן היא היכולת להבין את האדם האחר ולהזדהות איתו. להבין את האחר, לקבל את האחר, להבין את הצורך של האדם האחר. אם לדוגמה, האדם אומר, אני לחוץ, אני כועס, כי אני לא מצליח לנהל את הבית כמו שצריך בכל מה שקשור בנושא ההורות. יש אדם אחד שיכול לומר, תירגע, תעשה מה שצריך, אל תחשוב על הרגשות, תפעל תעשה ותצליח. זה אדם שלכל היותר משתמש במילים נחמדות, אולי יפות, אבל הוא בעצם מותח ביקורת על האדם האחר. הוא מנסה לשנות את האדם האחר. הוא אומר לו, אל תתייחס לרגשות שלך, אל תתייחס אל מי שאתה, תעשה מה שאני אומר לך, תתיישר אליי. או שאדם יכול לומר, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תעשה כמו שאני אומר לך. אז הוא מבין, אבל לא מבין בצורה עמוקה את עולם הרגשות של האדם האחר. ודאי שבמהלך מריבה, ויכוח, קשה מאוד להראות אמפתיה, הבנה, קבלה. לדוגמה, הבעל כועס. הוא אומר, אני משקיע הרבה שעות בעבודה מחוץ לבית, ואני מצפה שהבית יהיה מסודר, שהבית יהיה מאורגן. ואז אשתו אומרת לו, אתה יודע כמה אני משקיע? כמה אני מתאמצת? ואז הם מתווכחים ביניהם. כל אחד מנסה לשנות או לשכנע את האדם האחר בצדקתו. אולי כאשר כל אחד משני בני הזוג יהיה לבד, הוא בדרכו לעבודה, היא בביתה, אז היא תאמר שאולי יש לה קצת רגשות אשמה על כך שבאמת הוא מתאמץ למשקיע. אולי לא, כאשר הוא בדרכו לעבודה, יהיו רגשות אשמה. הוא יאמר לעצמו, באמת, היא משקיעה, היא מתאמצת. אבל לא פעם בזמן של ויכוחים, בני האדם בזבזים הרבה זמן, מרץ ואנרגיה בניסיון לשנות את האדם האחר. וזה הגיוני לשנות אדם אחר? זה בסדר? כמו שמצינו בתורה, הרבה פעמים שכתוב, ויקח. האדם לוקח את חברו ויקח, או שכתוב על הקדוש ברוך הוא לגבי האדם הראשון ויקח. אומר רשי, כל פעם שכתוב בתורה ויקח בין אדם לחברו, אין הכוונה של לקח אותו בידו, אלא ויקחהו, לקחו בדברים, שכנע אותו. וזה בסדר, זה הגיוני שמשכנעים בני האדם האחד את השני, משנים האחד את השני, גם בתוך מערכת נישואים. יחד עם זאת, כשבן או בת הזוג מאמינים שלא מבינים את נקודת המבט שלהם, לא מקבלים את הרגשות, אז הצד שמרגיש לא מקובל, לא מקבלים את התפיסה שלו, את הרגשות שלו, הוא יתנגד למאמצים לשנות אותו. כשאנחנו רואים הרגלים שליליים אצל האדם האחר, זה לא אומר שצריך לאהוב את זה, להסכים, או להימנע מלבקש שישנה את זה. אבל זה כן אומר שאנחנו מבינים שבזמן הזה של החיים, ההרגל הזה הוא כן מעניק לו תחושה טובה. לדוגמה, הבעל חוזר מאוחר הביתה מהעבודה. האישה אומרת והילדים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו היינו רוצים שזה יהיה אחרת. אבל על מנת שנוכל לדבר על זה, חשוב לאפשר ללב לדבר. הלב שלא אומר, אני מרגיש לחץ בבית, או אני מרגיש לחץ בעבודה, או אני מרגיש צורך להיות יותר. לא משנה, האם הצורך נראה לנו הגיוני, לא הגיוני. פתגם יפה אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יוכל להבין. ולכן על מנת שנוכל לשמוע את האדם האחר, להאזין לו, לשדר לו אמפתיה, לשדר הבנה, לשדר הקשבה, ואולי אפילו להצליח ליצור איזשהו שינוי מסוים אצל האדם האחר, זה כשקודם כל נראה את הדברים מנקודת המבט שלו, להבין איך הוא רואה את הדברים, לא להיכנס אל דברי חברו, אל דברי הלב שלו, אל חדרי הלב שלו. אם נרצה אכן לשמוע את האדם האחר ואולי לדבר על זווית הראייה שלו, חשוב קודם כל שהוא ירגיש שהוא מובן, אז אולי הוא יבין אותנו. הוא צריך להיות רגוע, שלב, עם תחושת ביטחון כשהוא מדבר, כי הוא יודע שמה שהוא אומר נשמע כהגיוני. על מנת שנוכל להבין את האדם האחר, לא לסתור את מה שהוא מרגיש ולגרום לו הרגשת אי נוחות וחוסר ביטחון בקשר שלו איתנו, חשוב לשדר אמפתיה, הבנה. ואיך משדרים את זה? על ידי כך שמשיעים, הדגש על המילה, משיעים באופן זמני את האמונה, את התפיסה, את ההשקפה, מה נכון, מה לא נכון, מה מתאים, מה לא מתאים. קודם כל לשמוע, קודם כל להאזין. בוודאי שאם נרצה לעזור לאדם האחר, אנחנו חייבים גם להבין את המקום הרגשי שלו. אם והיה, ונחזור אל הדוגמה שדיברנו עליה מקודם, שהבעל חוזר מאוחר הביתה, להגיד לו, זה לא ראוי, זה לא התפקיד, זה לא מתאים, יש לך ילדים וצריך לדאוג להם. כל האמירות האלה הן נכונות ברמת תפיסת עולם, ברמת השקפה, אבל השאלה אם זה מתאים ללב שלו. אולי בלב שלו ישנן הנחיות אחרות שאומרות כן, אבל לא בשלב הזה של החיים, כן, אבל כיום אני חייב לעבוד הרבה, כן, אבל בבית אני מרגיש מתוח. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים להתאים את ההשקפה, את התפיסה שלנו למציאות, אנחנו צריכים גם לבדוק איך הוא מרגיש עם הדברים. אינו נכנס לתוך דברי חברו. החכם, הוא לא נכנס לתוך דברי חברו, הוא אומר, אני מרגיש לחוץ כאשר אני מגיע הביתה. ואז הצד השני אומר לו, מה פתאום? אין לך סיבה להרגיש ככה? למה אתה מרגיש ככה? אתה סתם מגזים. זה לא הגיוני מה שאתה אומר. אתה מנפח, אתה לא מדבר בצורה בריאה ונכונה. אתה צריך ללמוד מהגיס שלך, אתה צריך ללמוד מאח שלך. למה אתה לא כמו אבא שלי? אלה נמרות של גולם. האדם החכם אינו נכנס לתוך דברי חברו. זה מה שהוא מרגיש, ועל מנת שנוכל לחדור לליבו, צריך להבין את ליבו ולהתייחס אל ליבו. ואומר המילי דאבות, כשאדם לא עושה את הדבר הזה, האדם נכנס לתוך דברי חברו. מעבר לכך שהוא מראה את חוסר חוכמתו, כי הוא מתאים לדברי המשנה שהוא גולם, הוא מבייש את המדבר. הוא משדר לחבר, אתה לא חכם, דבריך לא ראויים, או יותר גרוע, זה בכלל לא מעניין. אומר אברבנאל, לפעמים זוהי עבירה, כיוון שכתוב בתורה, לא תונו איש את עמיתו. אסור לצער, לא אדם גדול, לא אדם קטן. ולכן, מצד המצווה הזו, צריך לא לגרום צער לחברו, ולאפשר לו לסיים את דיבורו. ורבותינו מצאו מספר מקורות להנהגה הזו. בעבוד רבי נתן הביאו לכך הוכחה, מה שמצינו בספר ויקרא שאהרון ננזף על ידי משה רבינו, בשעה שנזף משה רבינו באהרון על ששרף את החטאת ביום השמיני למילואים, למרות שהיה אהרון יכול לענות מענה ראוי, נתן למשה רבינו לסיים את הדברים. רק אחר כך נתן מענה. מצינו שאברהם אבינו היה מתפלל על אנשי סדום, ואם הקדוש ברוך הוא היה מוצא 50, 40, 30, 20, 10 אנשים ראויים בסדום, לא היה פוגע בעיר. למרות שהקדוש ברוך הוא ידע שאין צדיקים מספיק בסדום, אפילו המניין המועט ביותר של צדיקים, בכל אופן המתין הקדוש ברוך הוא עד שסיים אברהם אבינו את כל הדיבורים שלו. כמו שכתוב בספר בראשית, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. למרות שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה ששייך להציל ומה לא שייך להציל, בכל אופן נתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לשאול על 50 ועל 40, וכך על זה הסדר. אברבנאל מביא לכך מקור נוסף. מצינו אצל משה רבינו, בשעה שנקהלו קורח ועדתו על משה, הוא לא נכנס אל תוך הדברים שלהם, נתן להם לומר את כל הטענות שלהם, ונפל על פניו. הוא שתק עד שסיימו את דבריהם, ולאחר מכן אמר, שימעו נא בני לוי, אחרי שאני שמעתי את כל הדברים שלכם, כעת אתם תשמעו את הדברים שלי. כי ככל שהאדם מקשיב יותר, הוא רוכש יותר נאמנות אצל האדם הדובר. כמו שמצינו שבית הלל היו קודם כל אומרים את דברי בית שמאי, ואז אומרים את הדברים שלהם, את ההלכות שלהם. עוד למדנו על החכם שהוא לא נבהל להשיב. אומר רבנו יונה, אומר המאירי, אינו נבהל מלשון מהירות. הוא שוהה עד שהוא עונה, הוא לא ממהר בתשובות. וכך אומר הרמב״ם שהוא מחכה שהדברים, דברי התורה שהוא עונה עליהם יהיו ברורים. ולפעמים האדם צריך להתיישב עם השאלה, שהשאלה לא תבלבל אותו, להבין טוב את השאלה ואז כך לענות כראוי. כי צריך לשמוע את השאלה בצורה הראויה, בצורה הנכונה. כי לא פעם כאשר האדם שואל שאלה, הוא לפעמים שואל שאלה, אבל יש שם מסרים סמויים בתוך השאלה. באיזה טון האדם שואל, האם האדם מגמגם או לא, מפוחד או לא, יכול להיות שישנו עוד איזשהו צורך רגשי מסוים שכדאי להיות עירני אליו. אדם שואל, האם אני מחויב לעשות כך וכך לילדים שלי, לבית שלי? אם האדם מרגיש צורך לשאול, האם הוא מחויב לעשות כך, כנראה הוא במצוקה, כנראה הוא בכאב, אינו נבהל להשיב, למה? לשמוע את הלב של השאלה. הברבנל אומר שהחכם צריך להתנהל בנחת ולא בבהלה. דברי חכמים בנחת נשמעים ולכן הוא לא נבהל להשיב. ודברי חכמים בנחת נשמעים, גם הכוונה היא היות שכשהוא שמע את השאלה, הוא למד את כל צדדי השאלה. עם מקום של מנוחה, עם מקום של רוגע, ואם הוא ממהר להשיב, לפעמים זה נעשה ממקום של כעס, והבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. לכן לא יענה עד שיתיישבו הדברים בדעתו ויהיו ברורים אצלו. ודברי המשנה, שמעלת החכם שלא נבהל להשיב, אומר רבנו יונה שלא עונה במהירות, כתב בתוספות יום טוב, אינו נבהל להשיב כדי שתהיה תשובתו כהלכה. כלומר שהאדם כאשר הוא נשאל שאלה בהלכה, שיתיישב בדבר. אומרת הגמרא במסכת הוריות, בדף י' ד', אומרת הגמרא, איבא היה להו, שאלה נשאלה בבית המדרש, רבי זירא ורבא בר רב מתנה, הי מיניו, איזה מהם עדיף? רבי זירא חריף ומקשה, כלומר מתוך כוח הפלפול שלו היה יודע להקשות ולתרץ. רבא בר רב מתנה מתון ומסיק. הוא לא היה חריף ומפולפל כמו רבי זירא, אבל היה מעיין במתינות, וכך היה מגיע אל המסקנה הלכה למעשה. מהי, במקרה הזה, מי מהם ראוי להיות ראש ישיבה? כך מסביר את שאלת הגמרא, הפירוש באר שבע. אומרת הגמרא, תקו. אם כן, האם מעדיף את זה שהוא כמו רבי זירא שהוא מפלפל? הוא חריף ומקשה, או מישהו מתון, הוא מגיע למסקנה הלכה למעשה. אומר המאירי, בזמנים שלנו, למרות שבזמן הגמרא השאלה עמדה בתקו, כלומר שאלה ללא פתרון, בזמנים שלנו, מישהו מתון, הוא עדיף. והפרי מגדים כתב שהפוסק הלכה לא יתבייש מהמלעיגים, שאומרים הוראה, צריך לתת מענה מיד ובזריזות, אלא אדרבה טוב להתבודד ולעיין ולהתיישב בדעתו לפני שיורה הלכה למעשה. ומי שפוסק הלכה לפני שעיין בספרים, הוא כמי שמורה הלכה בפני רבו, כי הספרים כעת נתפשטו בקרב עם ישראל, והם רבים, והם רבותינו, כך כתב בפתחי תשובה, בשם השבות יעקב, ומי שפוסק הלכה מבלי שהוא מעיין בספרים, הוא כפוסק הלכה בפני רבו. בפלא יועץ, ערך זכירה, כתב, היות שהשכחה מצויה, אפילו בדברים הפשוטים, אסור לפסוק בלי לעיין קודם כל בספר. ובאורים ותומים, חושן משפט סימן עין בית, כתב שמי שפוסק דין ולא מעיין בספר, הוא כמי שיש חכם בעיר, חכם גדול ממנו בחוכמה, והוא לא מתייעץ איתו. אומר בעל האורים ותומים שהדבר פשוט כל כך ולא צריך לעיין בדבר, שלא לפסוק הלכה מבלי שהאדם מעיין בספרים. וודאי שהכוונה היא לאותן שאלות שהן לא שכיחות, אבל אנשים שעוסקים בהלכות מסוימות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, העיסוק המתמיד שלהם הוא העיון שלהם, ולכן יכולים כמובן לענות. עוד למדנו על החכם שהוא שואל כעניין ומשיב כהלכה. שואל כעניין, הכוונה היא שהוא לא מחפש לקנטר, להעליב, לפגוע, אלא שואל שאלות בצורה עניינית. וודאי שצריך אדם לעורר שאלות במה שהוא לומד, כי על ידי כך הוא יוכל ללמוד ולהבין טוב יותר, על ידי כך שהוא שואל ומתרץ, שואל ומתרץ, ישאל ולא יניח השאלות בלי תשובה, כתב במילי דאבות, אלא ישיב עליהם, וכך יוצא את האמת לאור. הוא מביא את פתגם החכמים, נאה לאמת שנקשה עליה כדי שתתקיים יותר. כאשר אתה לוקח את האמת ואתה שואל עליה שאלות, ככל שאתה מקשה עליה, היא תהיה אמיתית יותר, לא רק עובדתית, אלא גם סובייקטיבית, לא רק אובייקטיבית, אלא גם בלב. נאה לאמת שנקשה עליה, כדי שתתקיים יותר. על בסיס זה כתב בספר מילי דאבות, זה אתה והסבר לכך, שהסנהדרין, אם כולם הסכימו שהנידון, הנתבע, חייב מיתה, אין מי שיזכה אותו, פותרים אותו. מה הסיבה לכך? היות שלא הקשו על הסברה היא, היות שלא הקשו על זה, אז לא נתעמת הדין בשלימותו. מכיוון שנאה לאמת שנקשה עליה כדי שתתקיים יותר. אם והיה וכולם מסכימים, זה אומר שלא מספיק עינו, לא מספיק שאלו, לא מספיק בחנו, לא מספיק ביררו, כי השאלות הן אלה שמבררות את העובדות, את האמת. הדרך חיים כתב שאם אדם לא שואל כשצריך לשאול, זה מראה שהשאלה לא חשובה, התשובה לא חשובה, זוהי אדישות. האדם הזה לא יגיע למדרגת תלמיד חכם, כי הוא לא בגדר תלמיד, אלא חכם בעיני עצמו, או יותר גרוע, אדיש בעיני עצמו. הרמב״ם אומר רעיון נהדר, מדרגי החוכמה לשאול שאלות נכונות וראויות. ומה הכוונה שאלות נכונות וראויות? שאם שואל בדברים שהם תלויים בטבע, אינו מבקש לדעת דבר התלוי בסברה, ואם זוהי סברה, לא מחפש את דרכי הטבע. כללו של דבר, לכל חוכמה יש את כללי החשיבה שלה, כללי הלימוד שלה. אם האדם עוסק בנושא של מדעים מדויקים, אז הוא לא ישאל מתיאוריות מופשטות. אם הוא עוסק בתיאוריות מופשטות, הוא לא יביא הוכחות ממדעים מדויקים. כי כל חוכמה וכללי החשיבה שלה, שואל כעניין ומשיב כהלכה, ומתאים את עצמו למערכת החשיבה של מה שהוא שואל. אם נקשר את זה לנפש האדם, אם ילד אומר, קשה לי לקום בבוקר, אם ישאלו אותו ההורים שלו, אבל למה לשעה חברים זה לא קשה? או למה אתמול זה היה בסדר? או למה כשמדובר על טיולים אתה קם בהתלהבות? זה נקרא שהאדם הזה הוא גולם, הוא לא חכם. כי החכם, הוא מבין שיש כאן צורך רגשי, ועל זה הוא שואל. הוא לא שואל, למה אתה לא קם בבוקר ללימודים כמו שאתה קם באותה התלהבות לטיולים? אלא הוא שואל, מה יכול לעזור לך לקום הבוקר ביותר התלהבות ללימודים? מכיוון שהוא יוצא מתוך הנחת יסוד שוודאי כאשר מדובר על טיול, ישנו נתון נוסף של מרץ, סקרנות, התלהבות, חידוש, שכל זה מעניק יותר מוטיבציה. וזה שונה מאשר יום יום שגרתי במערכת הלימודים. ולכן הוא שואל כהלכה. הוא לא שואל שאלה שמתאימה לאירוע חד פעמי טיול, למה אתה לא כל יום באותה התלהבות כמו טיול? למה אתה לא כמו החברים שלך? התשובה היא, כי אני לא כמו החברים שלי. למה היום אתה לא כמו אתמול? התשובה היא, כי היום זה שונה מיום האתמול. זו לא שאלה חכמה. שאלה חכמה היא, לא, למה הדשא של השכן ירוק יותר? אלא, מה אני יכול לעשות על מנת שהדשא שלי גם יהיה ירוק? שאלה ששואלת, מה אני יכול לעשות כדי שהדשא של השכן יהיה פחות ירוק? זוהי שאלה שהיא לא כהלכה, מכיוון שהיא מגיעה ממידות שליליות, קנאה, רדיפת הכבוד. מה אני יכול לעשות כדי שהדשא של השכן לא יהיה ירוק? השאלה שצריך האדם לשאול את עצמו וכך להנחות את מערכת החשיבה והמיקוד שלו, זה מה אני יכול לעשות כדי שהדשא שלי יהיה ירוק. ואם אין לי בכלל דשא, מה אני יכול לעשות שהדירה שלי תהיה מטופחת יותר? ואם אין לי דירה, מה אני יכול לעשות כדי להרגיש טוב יותר למרות שאין לי לא דשא ולא דירה? שואל כעניין, וגם משיב כהלכה. אדם אומר, קשה לי לקום כל בוקר. תשובה שהיא לא כהלכה היא, תעשה כי ככה צריך. תשובה כהלכה היא, ככה צריך לעשות. יחד עם זאת, בוא נבדוק איך אפשר לסייע לך. כלומר, לא ביטלנו את הערכים, לא ביטלנו את ההשקפה, אלא מנסים למשוך את ליבו של האדם, לרומם אותו לכיוון מה שצריך לעשות. עוד מעלה שמצינו אצל החכם שאינה אצל הגולם, מודה על האמת, לא מתבייש לומר שהוא טעה. אומר רבנו יונה, כבוד הוא לו שהוא מודה על האמת, הוא מראה שהוא מתחת לאמת, אבל הגולם רוצה לשנות את האמת, ולכן הבושה שלו היא חזקה מן האמת, והוא ישנה עובדות, ישנה אפילו את מערכת החשיבה שלו, כל זה בגלל הפחד שלו, שמה יהיה הטועה. לכן אומר הברבנל, כשמנתה התורה את מעלות הדיינים, אמרו אנשי אמת. וכתב המדרש שמואל, כשאדם יהיה מודה על האמת, הוא מודה לגמרי על האמת. כי יש את האדם שכאשר מעמידים אותו על טעותו, הוא מצד אחד מודה על האמת, אבל מצד שני מחפש מתי הוא יוכל להתנקם במי שהעמיד אותו על האמת. אומר המדרש שמואל, מודה על האמת זה גם מי ש... מברך על הרעה מעין הטובה. הוא מודה על האמת זה גם מי שיודע להכיר תודה למי שהעניק לו. היו ברוכים.
קהילת הרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.